פרק ג' סעיף ג' לאורות ישראל. הדבקות בצדיקים. כדי שיתערב כוח המציאות שבנשמתם עם הנשמה הבלתי נשלמת. היא דבר נכבד מאוד במהלך התפתחות הנפשות. אבל צריך שמירה גדולה. שאם יתאי בצדיק אחד, וידבק בו דביקות פנימית הווייתית, וידבק גם כן בחסרונותיו, הם יפעלו לפעמים על הדבק במידה גרועה הרבה ממה שהם פועלים על האיש המקורי. אשרי הם ישראל, שהם דביקים בנשמת האומה, שהיא טוב מוחלט, לשוב על ידה אור השם הטוב. אם כן, הנושא, הדבקות בצדיקים. זה כבר מוזכר בפרקי אבות. ויתאבק באפר רגליהם. זאת הדרכה. הדרכה להידבק בצדיק. למה? כי מן הצדיקים אתה לומד תורה, מן הצדיקים אתה לומד חיים. שימוש תלמידי חכמים, גדול שימושה יותר מלימודה. תורה זה תורת חיים. לא רק עניין אינטלקטואלי שכלי, אלא עניין הווייתי חווייתי. איך מגיעים לחיות תורה? כשמתקשרים לאדם של תורה. דבר פשוט. כשאתה מתקשר לאדם של תורה, אתה לומד ממידותיו, מהליכותיו, מדרכיו, איך הוא חי חיים של קדושה. אם כן, זה פשוט, זה כתוב כהדרכה מפורשת בחז"ל. להידבק בצדיקים. אבל יש דבקות בצדיקים שהיא עוד יותר גדולה מזו. מה זה? הרב אומר, כדי שיתערב כוח המציאות שבנשמתם עם הנשמה הבלתי נשלמת. זה עוד שלב. על מה מדובר? על התקשרות נפשית. התקשרות פסיכית. התקשרות שהיסוד שבה הוא אני לא אוכל להיות שלם בכוחות עצמי. אין לי את הכוח לזה. אני אדם קטן, יש לי הרבה חסרונות, אני אף פעם לא אוכל לטפס למדרגות עליונות. צריך מישהו שימשוך אותי. משל, למה הדבר דומה? לאחד שמנסה לשחות, והוא לא כל כך יודע לשחות, והים סוער, ויש אחד שיודע לשחות יפה. טוב, תפוס את הרגל שלי, את היד שלי, אני אמשוך אותך קדימה. הצד הזה של דבקות, דבקות נפשית נשמתית, כדי שהצדיק יפעל עליי במודע ולא במודע. בלימוד ולא בלימוד. לא חייב להיות שאני לומד, אלא אני קשור אליו. בכל נימי נפשי. ועל ידי זה, הוא יש לו את הכוח, כיוון שהוא צדיק גדול. לרומם אותי. הוא מתפלל בשבילי, הוא דואג לי, הוא קשור אליי, קשר עמוק. הצד הזה, החסידות, הנקראת החסידות המודרנית, כלומר, החסידות מאז הבעל שם טוב, כי ברור שהייתה חסידות לפני זה. כן. למשל, לבן של הרמב״ם, קוראים רבי אברהם החסיד. כי הוא היה חסיד. רבי יהודה החסיד. כן. ודאי שהחסידות קיימת מאז ומתמיד. דוד המלך, חסיד. אבל מה שנקרא החסידות המודרנית, מאז הבעל שם טוב, היא פיתחה מאוד את היסוד הזה. שבלי הרבה, בלי הצדיק שתתקשר אליו, התקשרות עמוקה, פנימית, נפשית, החיים שלך קשורים לחיים שלו. באש ובמים. כמו אב ובן. בלי זה, אתה לא תצליח. אין לך סיכוי. למה? כי אתה לא במדרגה הזאת. כי לא כל אחד יכול לטפס על הר סיני. כי לא כל אחד יודע להתגבר על יצרו. כי לא לכל אחד יש כישרונות גדולים כמו שיש לרבה. כי לא כל אחד יודע להגיע למדרגה של קדושה. יש לו נשמה גדולה, נשמה מיוחדת. אתה אדם פשוט. אז מה כל החיים שלי אני אשאר אדם פשוט. גם אני רוצה ליטום טעם הקדושה. כן? אתה רוצה ליטום טעם הקדושה? אין בעיה. לך לרבה. עצם העובדה שאתה נמצא בסביבתו, בקרבתו, יחד איתו, ולפעמים גם כשאתה אלפי קילומטרים ממנו והוא חושב עליך, זה מרומם אותך. זה התקשרות עמוקה מאוד, מערבת נפש בנפש. זה עכשיו מדבר הרב. הדבקות בצדיקים, כדי שיתערב כוח המציאות שבנשמתם, עם הנשמה הבלתי נשלמת של הדבק בצדיק. זה וזה. חיבור כזה, פנימי, עמוק מאוד. לכן גם החסידות המודרנית פיתחה המון שיטות איך להידבק בצדיק דבקות נפשית. המון שיטות, כמו לאכול עם הרבה, לאכול מן השאריות של הרבה. הרבה אוכל ואתה מקבל פירורים, אבל זה פירורים מהאוכל שלו. יש עוד הרבה שיטות. יש שיטות ידועות, יש שיטות היו מיוחדות. כל השיטות האלה יש להן תפקיד אחד. תדבק בו. לפעמים אתה אפילו לא מבין מילה ממה שאתה אומר, ממה שהוא אומר. לא מבין. כי הוא הרבי מדבר גבוה, 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 גבוה. אז היה תלמיד שהיה לו תפקיד להסביר. למה הרבי התכוון. כי אתה ודאי לא מבין מה הרבי מתכוון. הרבי מצטט זוהר, ספרי, קבלה, זה דברים גדולים, עמוקים, נפלאים, נסתרים. לא מבין. אז היה אחד שזה היה התפקיד שלו. אבל זה לא משנה. בחגים נוסעים לרבי. יושבים איתו, אפילו לראות את פניו גם מרחוק, זה כבר נותן משהו. זה התקשרות נפשית עמוקה, פנימית, מוחלטת, טוטלית. אני תלוי ברבי. מה שהרבי יעשה, זה טוב. לכן אומר הרב, הדבקות בצדיקים זה דבר נכבד מאוד במהלך התפתחות הנפשות. למה? זה נכון? זה באמת מאוד עוזר. כשאדם פשוט, אדם שנפשו לא כל כך אצילית, הוא דבק באדם אצילי, זה נותן לו משהו. כן? מה רצית? אז על זה עכשיו הרב רוצה לדבר בדיוק על מה שאתה אומר. אבל אומר הרב כך, אבל צריך שמירה גדולה. מה זה שמירה גדולה? ביקורת. צריכים ביקורת. לא ביקורת סתם. שמירה גדולה. למה? כי הסכנה היא גדולה. צריך שמירה גדולה. שאם יתאה בצדיק אחד, וידבק בו בקות פנימית הווייתו. איזה קשר כזה מבפנים, קשר עמוק, קשר של התחברות מעבר ללימוד, מעבר להתאבק באפר רגליהם, מעבר לשימוש תלמידי חכמים, אלא התקשרות כזאת. זה נקרא התבטלות. להתבטל לצדיק. אני כלום. הצדיק הוא הכל, הוא מחיה אותי. אני חי ממנו. בעצם זה עוד יותר עמוק מזה. אני לא מקבל חיים מצד עצמי. החיים שבאים אליי, הם עוברים דרך הצינור שנקרא הצדיק. לפעמים צדיק הדור. אומר הרב, צריך זהירות רבה. למה? והדבק גם כן בחסרונותיו. מה קורה? כל אדם חסר. כולם. מה, גם צדיקים? ודאי גם צדיקים. מה יותר טוב מהרשימה שערך לנו מסילת ישרים? בפרק הזהירות, פרק ד', הרמח"ל ערך רשימה של החסרונות שנתגלו בגדולי עולם. למה? כדי שנלמד שכולם צריכים זהירות. זה פרק על הזהירות. מסילת ישרים, פרק ד'. ועוד אמרו, וסביביו נסערה מאוד, מלמד שהקדוש ברוך הוא מדגדק עם חסידיו כחוט השערה. אברהם הוא אברהם האהוב לקונו, עד שכתוב אמר עליו, אברהם הוא אבי, לא פלט מן הדין. מפני דברים קלים שלא דגדג בהם. על שאמר במה אדע, אמר לו הקדוש ברוך הוא חייך, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך. ועל שקרת ברית עם אבימלך, ולא ציווי, בציוויו של מקום, אמר לו הקדוש ברוך הוא חייך, שאני משהה בשמחת בניך שבע דורות. יעקב, על שחרה אפו ברחל שאמרה לו אבל בנים, אמרו במדרש, זה לשונו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, כך עונים את המעוקות? חייך, שבניך עומדים לפני בנה. ולפי שנתן את דינה בטבעה כדי שלא ייקחי העשיו, אף על פי שכוונתו הייתה ודאי לטובה, אך לפי שמנה חסד מאחיו, אמרו במדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, למס מראו חסד. לא ביקשת להסיע למעול, הרי היא ניסית להרי. לא ביקשת להסיע דרך היתר, הרי היא ניסית דרך איסור. יוסף, לפי שאמר לשר המשקים, כי אם זכרתני איתך, נתווספו לו שתי שנים בבית בבור, כמאמם זיכרונם לברכה. יוסף עצמו, על שחנת את אביו בלי רשותו של מקום, או לפי ששמע עבדך אבינו ושתק, למר כדי יתלה ולמר כדי יתלה, כל אחד לפי גרסתו, מת לפני אחיו. דוד, לפי שקרא לדברי תורה זמירות, נהנש, שנכשל בדבר עוזה. מיכל, לפי שהוכיחה את דוד במה שרקד בחוץ לפני אהרון, נהנשה, שלא היה לה ולד אלא במותה. חזקיהו, לפי שהראה אל שרי מלך בבל את בית נכותו, האוצר, נגזר על בניו להיות סריסים באחל מלך בבל, ורבים כאלה מאוד. גם הרמב״ם בשמונה פרקים, גם הוא נותן רשימה. הוא אומר שכדי להיות נביא צריכים את כל המידות השכליות ורוב המידות הנפשיות. אומר הרמב״ם, אתה שואל אותי למה אמרתי רוב המידות הנפשיות ולא אמרתי כל המידות הנפשיות? לגבי שכל, כל המידות השכליות. חכם. למה לא? כי זה לא קיים. אומר הרמב״ם, לא קיים. לא קיים, נכון. אמר למשל, תראו שם הוא נותן רשימה. אמר למשל, משה רבינו, אדון הנביאים, נכשל במידת הכעס. שמונה אמורים. ככה אתה מדבר על עם ישראל? כן, הם הרגיזו אותי. זהו, הרגיזו אותך. נכון. אין דבר כזה. אדם עם כל המידות הטובות הנפשיות. לא קיים, לא קיים, לא קיים. אומר רמב"ם, לא קיים. אז, אז איך, איך אדם הוא נביא? רוב. רוב המידות הנפשיות. לא כל. אז עכשיו... מובן שהרב אומר. אבל צריך שמירה גדולה. שאם ייתה בצדיק אחד, וידבק בו דבקות פנימית הווייתית, וידבק גם כן בחסרונותיו, פה יכול לקרוא אסון נורא. לאסון הזה קוראים ביטול בשישים. מה זה? הדבר הזה הוא ככה. אצל הצדיק חיסרון מסוים לא מורגש. למה? כי אצלו הוא בטל בשישים. כיוון שהוא רובו טוב, אז הדברים הקטנים, ולפעמים אולי לא קטנים, אבל הם מיעוט לעומת הטוב שבו, בטלים בכלליות הטובה שבו. לכן זה לא כל כך מורגש, זה לא כל כך פועל, זה לא כל כך מקלקל. אבל מה קורה כשאדם שבא להידבק בו? כשאדם בא להידבק בו, כיוון שהוא מתבטל לנפשו של הצדיק, הוא סופג לתוכו את כל ההוויה הנפשית של אותו צדיק. וכיוון שהוא לא במדרגה של הצדיק, אין בו כזאת תורה, אין בו כזאת קדושה, אין בו כזאת פרישות, החיסרון או החסרונות שנמצאים בצדיק עושים עליו רושם עצום. הרי אותו זה שבא להידבק בצדיק, הוא בעצמו מלא חסרונות. אז החסרונות שבצדיק מציסים את החסרונות שבו. ויקרה דבר נורא. שכל החסרונות שהיו בצדיק ולא היו מורגשים, עכשיו אתה תמצא אותם בכפל כפליים, במידה עצומה אצל הדבק בו. ולפעמים הוא נדבק בעיקר בחסרונות ולא ביתרונות. לפעמים אתה תראה אצל החסיד, לפעמים זה חסיד שוטה, אתה בכלל לא תראה את הצד הטוב. למה? כי הוא ינק, הוא ספג את החסכונות. למה? כי זה מה שעשה עליו רושם. כיוון שהוא לא שלם, אז מה עושה עליו רושם? דווקא זה. משל, למה הדבר דומה? לאדם, לאנשים שאוכלים מסביב לשולחן. בצלחת יש מאכלים טובים, אבל יש גם רוטב. אם אתה לא יודע להיזהר, הרוטב מטפטף על החולצה. קמים מן הארוחה, מה תמצא? אתה תמצא אנשים שאכלו טוב והם מאוד נקיים, כי הם יודעים לאכול. ואתה רואה אחד קם מן השולחן, כולו מלא רוטב, כל האוכל נזל לו על החולצה, מלוכלך, הכל נוזל מכל צד. למה? כי הוא לא יודע לאכול, אז הוא חוטף מכל הבא ליד, לא אכפת לו, תופס פה, תופס שם, כל התופס הרי זה משובח, והתוצאה מלוכלך. זה מה שעלול לקרות למי שנדבק וצדיק מעבר למידה. אם אדם ילך על העיקרון הזה של הדבקות הגמורה והמוחלטת בצדיק, התוצאה יכולה להיות מאוד גרועה. ומצאנו דברים כאלה. מצאנו דברים כאלה, מצאנו אנשים כאלה שבאמת אחר כך הפכו להיות כופרים גדולים, או הפכו להיות אנשים מאוד מקולקלים, כי הם נדבקו, ספגו את הצד הלא טוב, ומתוך זה כמובן יצאו אנשים מלאי חסכונות. כן. ודאי. זה הערה נכונה מה שאתה אומר. ברור שהרב מדבר כאן על דבקות בצדיק אמיתי. דבקות בצדיק מדומה, אז בכלל על זה לא מדברים. הרי זה על זה נאמר רחק משכן רע. לא, בוודאי. הרב מדבר כאן על הדבקות בצדיק אמיתי. ברור. זה מה שעלול להיות מסוכן. בצדיק מדומה, סתם אשליות, איזה אחד משונה. לא. ודאי שלא. כן, רואים. הוא מרגיש. זה כמו עובר במאה אימו. שהוא מרגיש שכל החיים שיש לו זה מצד אימו. עובר ירך אימו. ככה הוא מרגיש. אז יש לך תינוק מבחינת הגוף, ויש אחד שאומר שהוא תינוק מבחינה נפשית. אני לא עומד על הרגליים מצד עצמי. כל החיות שבי, כל קיומי, הכל בא מן הצדיקים. כן, זה התפתח מאוד. למה זה התפתח מאוד? יש לזה גם סיבות היסטוריות. באמת, כשהבעל שם טוב הופיע בעולם לפני קצת יותר מ-300 שנה, המצב היה מאוד קשה. מאוד קשה. הייתה עניות בכל המובנים. עניות נוראה. העם, רבבות אנשים, היו במצב קשה ביותר, בגלל הגלות הארוכה והקשה. כן, ודאי, הייתה עניות רוחנית נוראה. ממש. זה הייתה השליחות של הבעל שם טוב. השליחות של הבעל שם טוב, זה היה להוציא את העם מן המצב הקשה שבו היה נתון. ואז, לאט לאט, הדבר הזה התפתח. תחזיקו במעיל של הצדיק, והוא יוציא אתכם מזה. אבל אנחנו לא יודעים, אנחנו לא למדנו, אפילו צורת אותיות אנחנו לא יודעים. יש הרבה סיפורים אצל החסידים. לא יודע להתפלל ביום כיפור, התחיל לשחוק. ואז השריקה שלו עושה רעש גדול בעולמות העליונים. במקום תפילת כל נדרי בכוונה. כי לא יודעים כלום. אז מה התפתח? איך אתה בא ואתה מבשר לנו שאתה באת להביא לנו עזרה? אנחנו הרי אנשים מסכנים, לא למדנו כלום, לא יודעים כלום, אנחנו כל כך עניים, אנחנו אפילו לא יכולים לשלם מלמד לילדים שלנו. אין לנו אף אחד בכפר שיכול להגיד לנו אפילו איזה דבר, כלום, שום דבר. היו נפוצים על פני הארץ. יש איזה עיתונאי שתיאר את המצב של קהילות ישראל. בכל המקומות האלה הנידחים, זה מפוזרים, עזובים לעצמם. אז בא החידוש. בעצם הוא לא חידוש, אלא החידוש היה שעושים מזה עיקר, שעושים מזה יסוד, היסוד. הכל מתחיל מזה. גם אם אתה לא יודע כלום, גם אם אתה לא מבין כלום, גם אם אתה בקושי מקיים מצוות, גם אם אתה אדם פשוט ביותר, עיקר שלא יודע צורת אותיות, תחזיק את המעיל של הרבה, הרבה ימשוך אותך אחריו ויעלה אותך לשמיים. אתה תזכה דרך הרבה שהוא הצינור, שמשפיע עליך בני חיי ומזונה. תדבר בו, תתקשר אליו, תתחבר אליו, תתבטל אליו. דרכו תקבל הכל. נכון, דרכו אתה מקבל הכל. לא רק את הדברים הטובים. מה? טוב. אז עכשיו, יש בזה כמובן, זה מה שאנחנו אמרנו, יש לזה יתרונות. באמת המון אנשים המכונים חסידים. לא חסידים, אלא חסידים. הם חונים חסיד. הם באמת צפו. זה יחזיר תקווה. זה נתן אור. בעל שם טוב בעצמו, ואחר כך תלמידיו, הסתובבו בין כל הכפרים. זה כל הסיפורי חסידים שאתם מכירים. יש המון. מסתובבים בכפרים, באים לאיזה כפר, מוצאים איזה יהודי על איזה גבעה, חי לבדו שם בודד, הוא אפילו לא יודע מי הוא, והבעל שם טוב סולח אחד מן התלמידים שלו, והוא זה, לך, תציל אותו, ראיתי שהוא בסכנה, וכו' וכו'. טוב, כל הסיפורי חסידים יש לאלפים. אוהבים מאוד את הסיפורים האלה. אז זה באמת המון אנשים שהיו במצב מאוד קשה. זה עזר להם, זה יחזיר להם. אז באו לטיש של הרבי, באו בחגים לשבת על השולחן. קראו לזה הרבי עורך שולחן. כל מי שמסביב לשולחן עולה יחד עם הרבי לעולמות עליונים. כן, נכון, יש בזה סכנה. הסכנה היא, איפה עבודת השם? איפה ריבונו של עולם? זה כמו קברי צדיקים. למי אתה מתפלל בדיוק? אתה מתפלל לשם? סכנה בוודאי מאוד גדולה. זה יכול להביא אור גדול, אבל זה חרב פיפיות. ככל שאדם הוא יותר חלש, זה יותר מסוכן. כמובן, לצדיקים היו גם תלמידים שבעצמם היו צדיקים. ומכיוון שהצדיקים היו להם תלמידים בעצמם צדיקים, הם ידעו להיזהר. ברור. כי הם היו בעצמם חכמים. אז הם ידעו להיזהר. הם ידעו מה לקבל, מה לא לקבל, ומה להתבטל, ומה לא להתבטל. הם ידעו גם שזה הכל להגיע לריבונו של עולם. דבקוס במי? לריבונו של עולם. לא בצדיק. אבל היה צפוי שבין כל הרבבות מאות אלפים ויותר מזה, יהיו גם אנשים שבטח הם הבינו שהכל זה הצדיק. כל דבר הצדיק. וגם החסרונות הצדיק. זה סיפור ידוע שפעם שאלו איזה חוסיד אחד, למה כל בוקר הוא בא באיחור לתפילה. אז הוא אומר, מה זאת אומרת, למה אני בא כל בוקר באיחור לתפילה? כי הרבי שלי בא באיחור. אז אמרו לו, מה זאת אומרת? כן, תבדקו. הלכו לרבי, שאלו את הרבי, האם כבודו בא באיחור לתפילה? באיחור זה איחור גדול אצל החסידים. זה לא בא אחרי הודו. זה איחור. כן? אז הרבי אמר, אני בא באיחור? כן, אני זוכר. נכון. שבוע שעבר הגעתי קצת באיחור לתפילה. כי הייתי באמצע סוגיה מאוד קשה עם תוספות. קמתי בשתיים בבוקר כמו כל בוקר, ולא הצלחתי לגמור את התוספות עד התפילה. היצר רע. נשארתי עם תוספות. איחרתי בכמה דקות לתפילה. אמרו לו, אבל התלמיד שלך, הוא עכשיו חושב שזה הלכה בשולחן ערוך להגיע באיחור לתפילה. הוא לא מפסיד איחור אחד, חז ושלום, שיגיע בזמן לתפילה אפילו פעם אחת, הוא עלול לעבור על ההדרכה של הרבי. תשחרר אותו, תעשה לו טובה. עד כאן סיפור רגיל. יש אומרים שהסיפור יותר קשה. הביאו את התלמיד לרבי ואמרו, תשאל את הרבי אם צריך להגיע באיחור לתפילה. והרבי אמר, מה פתאום? זה קרה לי בטעות, כי הייתי בתוספות. אומר התלמיד, אחרי שיצא מהרבי, אתה חושב שהרבי מבין בזה? זהו. זה העניין. אתם מבינים? זה דבק, תפס משהו. כמובן, מי לא רוצה להגיע באיחור לתפילה? אז עכשיו יש לו הצדקה. יש לו עכשיו הצדקה מוסרית, לגיטימציה להגיע באיחור לתפילה. צריך ביקורת. אין דבר כזה. דבקות נפשית הווייתית מוחלטת אף פעם לאף אחד. אל תקרא חרות אלא חירות. תמיד תישאר עצמך. אין דבר כזה שאתה נמחק למישהו. לאף אחד לא נמחקים. ולפעמים העין בוחנת ומגלה שיש כאן דבר, לפי מדרגת הרבי אנחנו לא אומרים ביקורת. זה הוא. אבל לפי מדרגתך, זה לא שייך. זה מאוד מצוי, איפה אתה רואה את זה? שלפעמים אתה רואה אנשים פשוטים וקושי יודעים לקרוא, אתה שומע אותם מדברים על רבנים בצורה חריפה. פלוני לא שווה כלום. לפעמים זה הוא שמע את זה מרבי. הרבי הוא גדול. לפעמים הוא מביע ביקורת. כמו שמצאנו גם אצל הראשונים, ביטויים חריפים של אחד על השני. לפעמים איך הרעבד מדבר על הרמב״ם. אתה רוצה להתעלף. ואתה חושב שאתה תגיד דבר כזה על הרמב״ם? תעיז, אתה רוצה להפסיד את העולם הבא שלך? אז למה הוא אמר? מה אתה חושב? הרעבד היה כולו התפעלות מן הרמב״ם. ולפעמים יש בזה הלכה. הוא רצה לחלוק עליו בצורה חריפה. דברים של הבל הם. ככה אתה מדבר על הרמב״ם, דברים של הבל הם. אם אני הרעבד, אני יכול לדבר ככה. אם אתה תדבר ככה, אתה מפסיד את העולם הבא שלך. אתה רוצה? תיזהר. לא כל דבר קונים. דברים טובים תקנה. דברים לא טובים, אל תקנה. מה? טוב, זה כבר בדיקה היסטורית. זה כבר צריך לעשות לזה מחקר מאוד מקיף. בטח שאי אפשר לעשות את המחקר הזה אצל החסידים. כי החסידים זה... ידוע שיצאו מזה דברים טובים. יצאו מזה דברים טובים. ויצאו מזה דברים שליליים. אפילו שליליים מאוד. באופן כללי, אין ספק שהבעל שם טוב ותלמידיו הגדולים, הם הביאו לעולם דברים מאוד גדולים. זה אין ספק. זה ממש נתן רוח חדשה להמון אנשים. זה באמת הביא אנשים לדברים, החזיר אותם לחיים של תורה ומצוות, זה גם יצר חיים יהודים מאוד תוססים. גם גדולי החסידים השאירו לנו ספרים עצומים ונפלאים, שבלי הספרים האלה היום המון דברים לא היינו מבינים. זה אין ספק. המהלך הכללי ודאי הטוב. זה השגחה מן השמיים. זה ברור שזה השגחה מן השמיים.
כן.
היא נגע בכמה תחומים. אחד מן התחומים שמחליפים לימוד תורה בזה. הם לומדים ואני קשור אליהם, אז זה כאילו שאני גם תורה. כן? כי גם זה תורה. זה חלק מבית המדרש. חלק מבית המדרש זה לא רק הספרים. זה חיים. וחיי עולם נעתה בתוכנו. דבקות בנשמת האומה. אשרי ישראל שהם דבקים בנשמת האומה. זהו. שמה אין רע. רק טוב. דבקות בנשמת האומה. זה דבקות בתורה, בית המדרש. זה דבקות בחיים של עם ישראל. ההיסטוריה של עם ישראל. להידבק בהיסטוריה של עם ישראל. להידבק בחשמונאים. להידבק ברבי עקיבא ותלמידה ובח כוכבא. להידבק בחיי האומה. שמה אין רע. רק טוב. שמה זה לא פרטי. למה הדבקות בנשמת האומה אין בה שום חיסרון? כי זה לא פרטי. בפרט יש תמיד חיסרון. חייב להיות. זה הגדרתו. הוא פרט. הוא חלקי. הוא לא הכל. לעומת זה, הכלל כולל הכל. בישראל שור השכינה. מי שדבק בנשמת האומה, בתנ"ך, בהיסטוריה של עם ישראל, בחיים של העם הזה, בכללותו, מי שרוצה בטובת העם הזה, כמו שלמדנו בסעיף הקודם, מי שרוצה בתשועת ישראל, המסילת ישרים, הביא תנא דבליהו, שמפרט מה זה דבקות בנשמת האומה. הוא מפרט. כמובן, איפה הוא כותב את זה? בפרק על החסידות. היה צפוי. איפה הוא יכתוב את זה? בפרק על החסידות. זה חסידות של אמת. ודבר זה, בערו הוא בתנא דבליהו זכור לטוב, אמרו, כל חכם מישראל שיש בו דבר תורה לאמיתו, הוא מתענח על כבודו של הקדוש ברוך הוא, ועל כבודן של ישראל כל ימיו. הוא מצר לכבוד ירושלים, ולכבוד בית המקדש, ולישועה שתצמח בקרוב, ולכינוס גלויות, זוכה לרוח הקודש בדבריו. אתה רוצה רוח הקודש? אז יש לך שיטה. להידבק בשם ולהידבק בכללות ישראל, לבקש את טובתם, את השלמת מצבם. זה מביא רוח הקודש. הקדוש ברוך הוא זה שינחה אותך. למה? כי הקדוש ברוך הוא תמיד נמצא עם הכלל. תמיד. אם אתה דבק בכלל, ברור שאתה דבק בשם. זה כלל גדול. לכן אומר הרב, איך אנחנו נשיג מה שהחסידות מציעה להידבק בצדיק, דבקות נשמתית, הווייתית, פנימית, עמוקה, שיש בה סכנה איומה, אנחנו משיגים את זה ויותר מזה, בדבקות שיש לנו בכלל. ברצון של טובת הכלל. על ידי זה אנחנו משיגים את זה ועוד יותר מזה. רוח הקודש בעצמו. זה מה שהרב מלמד בסעיף הזה. זה כלל גדול. כן. נכון, ודאי.
אם אתה תעשה את זה, איבר בסוף זה, אבון
עליך. אתה יכול
להגיד
אבון עליהם, טוב, אם אתה יכול לבדוק, כמובן, אם אתה... כן, נכון. האדם צריך תמיד לבדוק. ברור. ברור, צריך ביקורת. לא לקנות כל דבר. כמובן, דברים טובים שיש בצדיקים, ודאי צריך לקנות. הרב יתאבק באפר רגליהם, ככה כתוב. יש לו התנגדות להתבטלות בצורה מוחלטת לצדיק. זה לא דרך נכונה. זה מסוכן מאוד. זה התנגדות להתבטלות מוחלטת לצדיק. זה לא טוב. זה אומר הרב, צריך להחליף את זה בהתבטלות לאומה. זה החידוש הגדול. לא כמובן התנגדות לחסידות. אבותיו ואבותיו היו, כידוע. סבא מצד האמא. בטח שלא. הוא גם משבח שיחתם של תלמידי הבעל שם טוב. ודאי, הוא היה בעצמו מדי שבת ושבתו לומד שפת אמת על הסדר. זה ברור דברים נפלאים, מצוטטים וכו'. אבל ההתבטלות המוחלטת לאדם עד כדי לא להיות יותר ביקורתי, כפלי החסרונות שבצדיק, זה מסוכן. זה תיזהר. עליך זה יפעל יותר. זה החסרון יתגלה בך יותר מאשר אצל הצדיק. זה הוא נגד. והימים רק הוכיחו. הוכיחו. ודאי. עם הזמן זה מתברר יותר ויותר, לא פחות ופחות, אלא יותר ויותר, שזה נכון. אין דבר כזה להתבטא לבן אדם. ככל שיהיה גדול, כמו שהבאתי לכם, תמיד חיסרון. אתה מתבטל, נדבקת גם בחיסרון. אוטומטית. רוצה, לא רוצה. יום אחד, פתאום זה פורץ.